ערב טוב, שבוע טוב, אנחנו כאן ב-103 כמדי יום ראשון, שעה תמימה של תחשבו טוב, שעה שאותה אנחנו מקדישים לשיח עם ועל אנשים שיש ביכולתם לעורר בנו השראה, לחזק את רוחנו, סיפורים על התמודדויות, וברוך השם השנים האחרונות מספקות הרבה מאוד הזדמנויות והרבה מאוד אנשים שמצליחים לצלוח לא מעט מסוכות. כמדי שבוע אנחנו משתדלים לשים זרקור על כאלה שעושים למען האחרים, וכמדי שבוע תוכניתנו מלאה, ואנחנו לא נתחיל את השעה הזו לפני שנודה למי שמאפשר אותה. אסף נבוא, עורך ומפיק אותנו, רן לודין וסתיו קורנס, האחראים על השידור, ועורך הדיגיטל שלנו, גיא רביב. ואנחנו מבקשים לפתוח את השעה עם איילה דקל, סופרת. ספר שיצא לאור, לא מכבר, עד שתחזור אליי. והספר הזה הוא סיפור אחד, כנראה מיני רבים, על כאלה שיוצאים לשירות מילואים ממושך ומאוד מאוד ארוך, ואיך השגרה הנינוחה והברוכה נסדקת, איך מתארגנים, ספר יוצא מן הכלל. ערב טוב לך איילה דקל, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב, ותודה שהזמנת אותי.
אז את יכולה, אולי נתחיל עם הבחירה לכתוב על זה?
תראה, אני חושבת שזה לא הייתה הרבה בחירה. המון שואלים אותי בשבוע וחצי האחרונים מאז שהספר יצא, איך הצלחתי לכתוב כשהוא במילואים, כי את הספר הזה כתבתי בין צווי 8, והתשובה שלי היא אחת, זה לא איך הצלחתי לכתוב, אלא איך הצלחתי לחיות בזמנים שבהם לא כתבתי. כי את כל הקושי ואת כל הכאב ואת כל הפחד אני בעצם העברתי אל תוך הספר, ועד שתחזור אליי הספר הזה הוא באמת נכתב מתוך איזה הרגשה ותקווה ובקשה לחזור הביתה, גם פיזית וגם נפשית. בספר יש, בעד שתחזור אליי, יש זוג, גיא ורחלי. הוא יוצא למילואים בשבעה באוקטובר, ממש כמו בן הזוג שלי, ורחלי כמוני נשארת בבית, ואנחנו נעים פרק-פרק בין שדה הקרב לבין הבית, בין הצורך להתמודד עם הקשיים של המלחמה, והצורך להתמודד עם הקשיים שמתעוררים עם הריק הזה שנוצר כשבן הזוג לא בבית. ואני חושבת שחלק מהבקשה והרצון והכתיבה הזאת נעשתה גם כדי להניח את שני הסיפורים אחד ליד השני. הסיפורים שלנו, שלי ושל בן הזוג שלי יונתן ושל כל כך הרבה זוגות, התפצלו ברגע שהם יצאו למילואים בשבעה באוקטובר, וחווינו את המלחמה הזאת כל כך רחוקים אחד מהשני, כל כך אחרת אחד מהשני, והפער הוא כזה עצום שכשהם חוזרים הביתה, צריך לאט לאט להבין איך מחברים ואיך תופרים את הסיפורים השונים.
אז בואי נדבר קצת על הפער, אם אפשר לתת בו סימנים.
כן, אני אתן בו סימנים. אני אתן דוגמה, בן הזוג שלי השתתף עם הגדוד שלו, הם היו מאחורה, אבל במבצע של השחרור, מבצע ארנון של נוער גמני. וכשהוא חזר הבית, הייתה כל כך התרגשות לזה, ואנחנו התרגשנו. כשהוא חזר הבית, הראיתי לו איזו תמונה שלה בפייסבוק עם חברה שלי בהתרגשות, הוא לא ידע מי זאת בתמונה. עכשיו, זו דוגמה קטנה לזה שהם לא הסתובבו פה. הם לא ראו את השלטים.
זה ממש
יקום. מי לא יודע מי זאת נוער גמני? מי לא יודע?
זה ממש יקום מקביל.
יקום מקביל, בדיוק. עכשיו, הם היו בתוך התוכניות קרב. אני יכולה לתת עוד המון דוגמאות, אבל הם חוזרים הביתה, והוא חוזר הביתה עם, מהסבב השני, עם אבן גדולה כזאת מעזה, מאיזה מנהרה שהם פוצצו, ומניח אותה על הספרייה, ואני אומרת לו, בשביל מה אתה מביא את המלחמה לתוך הבית? אבל הוא אומר לי, לא, אני צריך שזה יהיה כאן כדי להרגיש שכל החיים שלי בחצי שנה האחרונה היו באמת. זאת אומרת, יש אז זה פער שצריך לגשר עליו. עכשיו אני אגיד לך עוד דוגמה.
אחד הפערים שאת כותבת עליו זה באמת לבוא ממשימה שהיא שליחות של ממש, עם נכון. תחושת ייעוד אל מול השגרה. לא אומר סתמית כדי לא להגזים, אבל עם תועלות...
החלט לא סתמית, כן.
כן, אבל עם תועלות ותוחלות אחרות לחלוטין. אז איך מיישבים...
אפילו אני זוכרת שהוא יצא בפעם הראשונה שפתאום הוא שמע חדשות, והיה איזה מאבק פוליטי, והוא היה בשוק, והוא אמר, מה? איך מדברים פה? היא אצלם... במלחמה לא דיברו ככה, דיברו אחרת לגמרי, הרי הם כולם ביחד. ופעם אחת, כשהוא חזר, בפעם הראשונה, אחרי 40, כמעט 50 יום, והוא לקח את המפתחות למחרת בבוקר, ורצה מיד לנסוע לסורוקה לבקר את הפצועים של הגדוד, כי האחריות לא עזבה אותו. ואז מה שעשיתי, שאני חושבת שהשפיע עלינו לאורך כל המלחמה, זה לקחתי את המפתחות ממנו, אמרתי לו, אין בעיה, ניסע לסורוקה, אני נוהגת ואני איתך. ופתאום הייתי איתו כל הדרך, ושמעתי את הסיפורים שלו, ופגשתי איתו את החיילים, ושמעתי יחד איתו מה הוא מספר להם על מה קרה, ואיכשהו נכנסתי לסיפור שלו. תחשבי שאני כתבתי את הספר עד שתחזור אליי, בעצם משתי זוויות, מנקודת המבט של רחלי בבית, ונקודת המבט של גיא שם בשדה הקרב, אבל אני מעולם לא הייתי בשדה הקרב. כלומר, חלק מהריפוי הזוגי שלנו היה שישבנו ביחד שעות, והוא סיפר לי את הדברים ואת הרגשות, כדי שאני אוכל לכתוב אותם בגוף ראשון.
ואם הייתי שואלת אותך, לאנשים מן היישוב, מה הם הטיפים או ההערות באלף שהיית מציינת, על מנת לנסות לסגור חלק מהפער, הזה שחוזרים איתו, שהרי בסוף האנשים האלה באמת עושים כל כך הרבה למען אזרחי המדינה, מה אנחנו יכולים לעשות ולגמול להם כדי לסגור חלק מהפער? מה היית אומרת?
אני חושבת שקודם כל צריך לתת מקום. לתת מקום לזה שזה קשה לחזור, לתת מקום בעבודה ולהכיל את הקושי. לתת מקום הרבה פעמים ברגע שהם חוזרים, כשהם נמצאים שם, אז אולי דואגים לאיזה עוגה ומביאים משהו, ואז כשהם חוזרים חושבים שהכל בסדר. הייתה לי שיחה נגיד בבית הספר של הילדים, ואמרתי מה קורה עכשיו עם משפחות המילואים, ואמרו לי אבל עכשיו הוא לא במילואים. ואז הסברתי להם שהם במילואים, משפחת מילואים זה גם אחרי, בין הסבבים, כי בעצם המשפחה מחזיקה הרבה פעמים את הקושי ואת המשבר, דווקא כשהם חוזרים הביתה. ואני חושבת שצריך קודם כל להבין את זה. אגב, אני מקבלת בשבוע האחרון המון המון הודעות וטלפונים מלוחמים שקוראים את הספר ואומרים, הלוואי שאשתי תקרא את זה, והלוואי שאנשים סביבי יקראו את זה ויבינו, ומנשים שאומרות, הלוואי שבעלי יקרא את זה, כי יש בו משהו שמספר את שמספר את שני הצדדים. ואני חושבת שזה קודם כל זה להקשיב, להבין שמשהו קורה פה, ולעטות אוזן וגם להיות מוכנים לשמוע. בפעם הראשונה שיונתן סיפר לי סיפורים לא פשוטים מעזה, בכיתי, הדמעות פשוט זלגו. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, אם זה יותר מדי אני אפסיק. והרבה זוגות, גם במחקר שעשיתי לקראת הספר, גיליתי שלא מספרים אחד לשני, כדי להגן אחד על השני. ואמרתי לו, אל תגן עליי. זה החיים שלך, אני צריכה לדעת. אני חושבת שהרבה פעמים אנחנו מגוננים, או מסמנים שאנחנו לא יכולים לשמוע את הכאב. ויש משהו שאנחנו צריכים לאפשר למקומות האלה להגיע אלינו, כדי שהם יוכלו לצאת החוצה ולא להיות מודחקים, כדי שיהיה אפשר לדבר אותם, להניח אותם, להברר אותם, ואז להתקדם הלאה.
אחד הדברים שמאוד בולט בספר, זה שהוא לא כתוב באופן קורבני, ההפך הוא הנכון. אז אם הייתי מבקשת אותך לסיום, להדהד משהו מאוד ישראלי, שהוא מקור לגאווה מתוך הסיטואציה הזאת, אז מה היית אומרת?
בתחילת כל פרק של רחלי, יש ציטוט מתוך הקבוצה של נשות המילואימניקים והקבע. וממש הציטוטים האלה זה ציטוטים של נשים אותנטיות, אמיתיות, שכתבו, כן. חלקם אנונימיות. ואני רוצה להקריא ציטוט של אחת מהן, שאני חושבת שזה הקולות שלנו בראש. היא כתבה, גם אתן מרגישות לפעמים שני קולות בראש. אחד אומר שאני מתגעגעת וכל הבית עליי ורק שיחזור. וכל אחר אומר שהוא יצא להגן על המדינה. וזו זכות. ואני גאה בו. ושייקח כמה זמן שצריך. ואני חושבת שכולנו מחזיקים ומחזיקות את שני הקולות האלה. אנחנו מצד אחד מרגישים את האחריות ואת הצורך ואת הגאווה. ומצד שני גם רק רוצים לחזור לחיים שלנו. ומותר להחזיק את שני הקולות האלה ביחד.
לגמרי. איילה דקל. ראשית, תודה. תודה שאת מהווה קול לכל כך הרבה אנשים באופן כל כך רגיש. ותודה שהיית איתנו ושיהיה שבוע מבורך.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו עם פרופסור מיכה פופר, שפרופסור מיכה פופר הוא כותב ומרצה בנושא מנהיגות הרבה מאוד שנים, ולי גם הייתה הזכות להנות מהנחיה שכזו, אבל הפעם אני מבקשת לדבר עם מיכה פופר על אחים לנשק. ערב טוב לך פרופסור פופר.
ערב טוב.
אז אני מבינה שבחודשים ואולי שבועות אחרונים לקחת על עצמך משימה לצפות ולספר את הסיפור של אחים לנשק.
תראה, אני רוצה לדייק, אני מתעד גם את העשייה של אחים לנשק, גם של החמ"ל האזרחי וגם של כל מיני קבוצות אחרות, חלוקים בלבן וכל מיני קבוצות שהיו גם במחאות וגם אחר כך בקופת המלחמה. אני בעצם מתעד את הפעילות שלהם, את הסיפור שלהם, כי אני חושב שכל העשייה המופלאה, אני ממש אומר מופלאה, של כל הגופים האלה, היא תלך לאיבוד אם זה לא יהיה מתועד.
ומה ניבט תוך כדי תהליך התיעוד, דווקא מהפריזמה של מנהיגות. אז מה אתה רואה שם?
תראי, אני אולי רוצה, אלך לאיזשהו, משהו שייך לעבודה המחקרית שעשיתי בעבר, ודרך זה אני אענה לשאלה הזאת. בצבא עשינו מחקר, לפני הרבה שנים, שבדק הבחנה, בין מנהיגים ללא מנהיגים. זאת אומרת, זיהינו, אני לא אכנס לפרטים, זיהינו קבוצה של מנהיגים, זיהינו קבוצה של לא מנהיגים, והעברנו להם כל מיני מבחני אישיות, לראות אם יש הבדל בין הקבוצות האלה. כי מי שעוסק במנהיגות, בדרך כלל עוסק במנהיגים, עוסק בתופעה, ואחת הטענות שלי זה שכדי להבין תופעה, אתה צריך להבין מהי הלא תופעה, אז כן. אתה מבין את התופעה עצמה. עכשיו, העברנו להם כל מיני מבחנים ידועים, מתוקפים בעולם וכל זה. אחד מהם היה אופטימיות. ויש הבדל מובהק בין קבוצת המנהיגים וקבוצת הלא מנהיגים. המנהיגים, באישיות שלהם, באופן מובהק, הם יותר אופטימיים. עכשיו, זה מתקשר לכל מיני דברים אחרים שקשורים למנהיגות. הרי חזון, הסתכריה, קדימה, כל זה. אתה לא יכול לעסוק בדברים האלה אם אתה לא אופטימי, אם אתה פסימי, דיכאוני, כל מיני דברים. אתה לא עוסק בעתיד ובחזון וכל הדברים האלה. עכשיו, מה שיש בקבוצות האלה של האחים הנשק, הם פשוט, אני חושב שהם בולטים בגלל שיש להם יכולת ארגונית מופלאה, באמת. יש להם יכולת ביצוע ויש להם נטו, וזה חבר'ה שיודעים לעבוד ביחד, ויש להם היסטוריה של עבודה בצפתים בצבא, ויש להם נטוורק של קשרים אישיים וכל זה הזה. הם באמת יכולים להרים כל דבר ולאלתר ומעכשיו לאפשר. הם מאוד מרשימים באופרציה שלהם, החלק אופרטיבי, הם באמת מרשימים. אבל ביסוד של הדבר הזה, של כל הפעילות הזאת, לא רק שלהם, יש אופטימיות. יש כאילו אומר, אנחנו, כאילו כמו שהיינו רואים ילדים, הטובים מנצחים. למרות שהכל שחור וחרה והכל בסוף, 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 הטובים מנצחים. וזה דרייב מאוד חזק שם.
ראשית, זה מרתק, ואני מסכימה איתך לגמרי שאופטימיות זה תנאי הכרחי. יש משהו...
אבל זה לא תנאי הכרחי, זה תנאי הכרחי לפעולה.
כן, ברור. יש משהו ברמה הרגשית שאתה רואה את כל הפעילות ואתה נפעם ממנו במיוחד?
בטח, תשמעי, אני חושב שמי שמסתובב בסביבות האלה, אני אומר, גם אחים לנשק, גם החמל האזרחי שהם עושים עבודה מופלאה בכל בעוטף עזה ובצפון, זה באמת, כמו שאומרים שם אנשים שאני פוגש שם, הם המדינה, אין מדינה, הם המדינה. אז במובן הזה, כשאתה מסתובב בתוך המעגלים האלה, זה נותן לך המון כוח, המון כוח. אז אתה פשוט, אתה רואה את הצד הטוב, הצד המדהים, הצד האקטיבי, הצד שלא נותן ליוש להשתלט עליו. זה ממש כמעט תרפויטי על הכל זה.
כן. ואתה מרגיש שיש בפעילות הזו מעבר כמובן לדברים הפונקציונליים, הפרקטיים והתועלות שזה מביא, זה גם משהו שמסייע נניח ללכידות חברתית, לתחילת התיקון, לבנייה מחודשת, אתה רואה את הסימנים גם לזה?
תראי, אני רואה את הפוטנציאל, כרגע הקבוצות האלה עסוקות באמת בדברים שצריך לטפל בהם. ויש פה גם איזושהי מידה, אולי, אני לא רואה פתרון לזה, אבל יש לי מידה של תשטוש, או אפילו בלבול, במובן הזה שיד אחת, אחים הנשק, אחים הנשק פרוף נעובד, יד אחת היא היא במחאה, ויד אחד היא בונה. למשל, הבנייה של שכונת הרצפות הירוקות בעזה, הם שיקמו את השכונה הזאת. מתנדבים, באו ושיקמו שכונה שלמה בכפר עזה. שכונה של הצעירים שהייתה ארוסה וננטשה וכל זה. והם לקחו לעצמם לשקם את השכונה הזאת. הכל בהתנדבות, הכל, החומרים, האנשים, הארכיטקטורה, הכל, 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 הם עשו. אז עכשיו, הדבר הזה, הפרויקט הזה, הוא סימבול לשני הדברים האלה. מצד אחד הם משקמים ומסייעים ופותרים בעיות. מצד שני, האקט הזה הוא אקט של מחאה. למה? כי המדינה לא עושה את זה. אז הם עושים את זה במקום המדינה. הם בעצם מראים דרך האקט הזה. הם מראים כמה המדינה היא חסרת עונים, חסרת יכולת. ושני הדגלים האלה מונפים דרך פרויקט הזה. יש לו אפקט סימבולי לדבר הזה. אז עכשיו, כל זמן שנמצאים במוד כזה של לפתור בעיות, לפתור בעיות מיידיות של אנשים, עושים את זה בהיקפים גדולים, אז לא עוסקים בטווח הארוך. זאת נקודה שצריך יהיה לטפל בה יותר ביסודיות.
כן. לסיכום, מיכה, משהו אחד, אם אתה צריך לסכם במשפט את מה שראית, אז מה היית אומר?
אני אומר, אני חושב שאני אומר משהו שכל מי שמסתובב במעגלים האלה יודע אותו. אני חושב שהבעיה הגדולה היא האנשים שלא קרובים למעגלים האלה וניזונים מסטריאוטיפים ומפייק ניוז וכל מיני דברים כאלה. אבל מי שמסתובב במעגלים האלה באמת חושב שיש פה המון כוחות, המון כוחות.
יפה.
ויכולות, מדהימו, יכולות את ה... היכולת לכתוב בעיות היא פשוט
אינסופית. אז אנחנו נחכה לפרסום של התיעוד. תודה רבה שהיית איתנו, פרופסור מיכה פופר, ושיהיה שבוע מבורך.
שבוע טוב, ביי. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומוצה קטן. היינו ילדים וזה היה מזמן, אני וסימון ומוצה קטן. אני זוכר כל נוערץ ביום יום.
עכשיו אנחנו לפינתנו היו ועודם, אנחנו משתדלים מדי שבוע להזכיר, להכיר ולהוקיר אנשים שהגם שהם לא בקרבנו, עדיין מורשתם, עשייתם ואומנותם קיימת היטב ונוכחת במלוא הדרה. והיום אנחנו מבקשים לדבר על יוסי בנאי, זכרו לברכה, היום לפני 19 שנים הלך לעולמו אחד מגדולי האומנים בתולדות התרבות הישראלית, ואנחנו מבקשים לדבר עליו עם יונתן גת, מרצה באוניברסיטת תל אביב. ערב טוב יונתן, ותודה רבה שאתה איתנו.
ערב טוב ידיד, תודה שהזמנת אותי.
אז אנחנו מבקשים לדבר על יוסי בנאי, וכבר כשאומרים את השם יוסי בנאי, ליבי מתרחב, והרשת של נחת נמרחת על הפנים. אתה יכול להסביר למה?
אני יכול להגיד לך שזה תמיד, כשאני אני מרצה על לא מעט בכל הארץ, תמיד כשאני אומר את השם שלו, הלב מתרחב. אני חושב, אולי הדבר הייחודי ביותר שקשור לאומנות של יוסי בנאי, זה היכולת להבין את הפשטות, ומצד שני, להתעסק בה בכלים מורכבים. אני אסביר. אמא שלו, ככה הוא מספר, אמא שלו הייתה אנלפבטית. זה הוא מספר, שהיא לא ידעה קרוא וכתוב. אבל, כשהוא היה אומר לה, אמא, מה את מבינה? כמו שילדים אוהבים להגיד לאמא שלהם. אמא, מה את מבינה? אז היא ענתה לו, מה אני מבינה? אני שמונה חמורים כמוך לוקחת לראש הגבעה לשתות מהבאר, ואף אחד לא חוזר צמא. זאת אומרת שהיא אמנם לא ידעה קרוא וכתוב כאילו פורמלי, אבל לאמא הזאת היה כושר לתאר את המציאות בצורה פיוטית, בצורה יצירתית, ולשלב אלגוריות ומטאפורות בצורה יוצאת מן הכלל. ולכן כשיוסי בנאי הגיע לעמדה הזאת של אדם שרוצה לספר סיפור, הוא תמיד חשב על האמא שלו, יודעת שהוא גדל בשוק מחנה יהודה, ברחוב האגס אחד, חשב על המשפחה שהיא מצד אחד כאילו עממית, מצד שני את הכושר הציורי בשפתו הוא לקח מהמשפחה. ולכן כשהוא הגיע לגשש החיוור ויצר להם מערכונים, וגם כשהוא הקים לעצמו הופעות משלו, יחד עם רבקה מיכאלי ולפעמים לבד, תמיד זכר, מצד אחד להשתמש בכלים הנפלאים האלה של התיאור הציורי, ומצד שני להישאר מובן לכולם, וזה מאוד מאוד מייחד אותו, ומאוד מענב של כולם.
זה גם המקום להגיד שהוא חתן פרס ישראל לתיאטרון ב-1998, ופרס התיאטרון הישראלי לשנת 2004. ובכל זאת, הרי יש לא מעט אומנים שבאמת מביאים גם את הפשטות וגם את סיפור המשפחה, ויש תחושה שהיה לו איזה אקס פקטור, היה עוד משהו שעשה אותו למה שהוא נצרב בלבבות של רבים כל כך, אז אפשר
את
לנסות...
את ממש קולעת בול, זה בדיוק הדבר הבא שרציתי להגיד, את כלי העבודה שלו הוא קיבל מהאימא ואבא של האקס פקטור, קוראים לו ניסים אלוני. ניסים אלוני היה המחזאי, אולי אחד המחזאים החשובים ביותר בעולם, לא בקנה מידה ישראלי בכלל, מכיוון שניסים אלוני הגיע לצרפת בשנות ה-50, ולמד תיאטרון מגדולי המחזאים הצרפתיים. כשהוא הגיע לישראל, הוא זיהה את יוסי בנאי ככוכב, ולקח אותו לתיאטרון העונות שלו, הם היו שותפים, ושם בעצם יוסי בנאי כיכב בהצגות שניסים אלוני עיצב אותם בצורה סוריאליסטית, בצורה אוונגרדיסטית, ממיטב המסורת של התרבות העילית הצרפתית, ובזמנו צרפת הייתה השפיץ של התיאטרון החשוב בעולם, והוא בעצם קיבל כלי עבודה מהאיש הבכיר ביותר בעולם התיאטרון, ואף אחד אחר לא קיבל. וזה נדיר. ולכן כשהוא הגיע לעשות דברים פשוטים, היו לו את כלי עבודה המורכבים, ואולי פה באמת השילוב הזה הוא שילוב יוצא מהכלל.
כן. לסיכום, בין כל מה שהוא עשה והנחיל, אז מה אתה חושב שזוהי המורשת שהכי מהדהדת והכי נוכחת עד היום?
האיש שהצליח לקחת את הסיפור ולהפוך אותו לפסגה של אומנות, ולשלב בין תל אביב לירושלים, באמצע קצת פריז, גם נעמי שמר מצד אחד, גם אלתרמן מצד שני, גם הגשש מצד אחד, גם ניסים אלוני מן הצד האחר. שילוב של הכל יחד, כי מי שרוצה לשכנע את כולם שהוא מלך, הוא חייב שכולם יאמינו. אז הוא חייב את כל הקהלים. וזה אולי הדבר שהכי הכי, הכי הייתי שם אותו בכותרת של יוסי בנאי, האיש שסיפר סיפורים לכולם, ולא ויתר על אף אחד, לא על המבקר התיאטרון האליטיסטי ביותר, ולא על המשפחה שלו משוק מחנה יהודה.
אתה יודע, אם יורשה לי, אז אני חושבת שגם דרך ההגשה שלו, גם כשהוא בחר פרקי תהילים לקרוא, הוא עשה את זה בצורה מופלאה. אז, אז הדליברי של הדברים באמת היה כל כך מיוחד.
האיש שמאוד בחל בכפייה דתית, הוא בעצם למד בחדר. הוא למד עם מורי, שלימד אותם, ידע את הפרקים שלמים של התנ"ך בעל פה. הדיקציה באה משם, המצלול, ללוש את המילה לפי הטעמים הנכונים, זה מגיע משם.
לגמרי. יונתן גת, תודה רבה שהרחבת את ידיעותינו ובעיקר את ליבנו באופן שבו דיברת על יוסי בנאי. ושיהיה שבוע מבורך. תודה רבה. ועכשיו אנחנו עם מירב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מאוניברסיטת חיפה. ערב טוב לך מירב, ותודה רבה שאת איתנו.
ערב טוב.
ואנחנו מבקשים לדבר איתך על פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים, שיערך תריסר סופרים ייחודיים. אז בבקשה, במאי שלך, בואי תספרי לנו על הפסטיבל ועל החלק שלך בתוך הפסטיבל.
כן, אז באמת יש משהו בפסטיבל הסופרים שהוא תמיד מרגש, בגלל שהוא נותן לזו עצירה תמיד באיזשהו זמן אמת של החברה הישראלית, של התרבות הישראלית, של מדינת ישראל, שבו נותנים הזדמנות לכותבים, הוגים, אמנים, יש לנו כל מיני, משוררים, יש לנו את מיכל אימן, ויש לנו עם האומנות והשיחה עם האוצרת, עם סמדר שפי, ויש לנו את יעל נאמן, ויש לנו שיחה על נטליה גינסבורג באיזה מבט עתידת שהולך בין איטליה לישראל, ויש דורית רביניאן עם הספר הנפלא החדש שלה, שהוא גם כן הצצה לתמונה מאוד ישראלית, אבל גם מאוד אפילו פסיכואנליטית, אני יכולה לומר באחריות, וגם השיחה שלנו, שזו שיחה בין ליהי לפיד,
כן.
שהיא גם סופרת, ומהספר שעליו נדבר, זרות, הוא גם תורגם ומופץ בעולם, מתקבל באהדה גדולה, וגם עכשיו עושים ממנו סדרה, שהוא ממש תמונה ישראלית מובהקת וחזקה, שכוללת מהגרים וכוללת קונפליקט בין דורות, וכוללת גם איזה סיפור של אלבון של יורדים שעוזבים, וסיפור ישראלי מובהק, בשיחה בינה לביני, שאני מגיעה עם מלחמות יצרים בנפש האדם ובנפשם של גיבורי ספרות, שהוא בעצם שבע תמונות של קונפליקטים בתוך הנפש, של מלחמות יצרים באמת, כשם הספר, בין רצון לדעת לרצון להעלים עין, בין רצון לשקר לרצון לאחוז באמת, בין מוסר לשבר מוסרי, ואחד הדברים החזקים שאני חושבת שבכל השיחות בפסטיבל יהיו, וגם בשיחה ביני לביני, זה שנייר הלקמוס שנכתב לפני 7 באוקטובר, גם אצלי וגם אצלה למשל, יש בו כל כך הרבה תחזיות לתמונת המצב שלנו עכשיו, שזה כמעט קשה להאמין שזה נכתב לפני ולא אחרי. אני עוד הספקתי להכניס מין פרולוג לספר שמתייחס לשבעה באוקטובר, כי זה ירד לדפוס כבר בתוך הסיטואציה הנוראה שנקלענו אליה.
והערך או הערך המוסף הוא מה שאת חושבת שיחדש במסגרת השיח לאורה של התקופה. את יכולה לנסות לזקק את זה?
תראי, יש דבר אחד שהוא לא מוסתר וכתוב בגלוי בהזמנה, זה שערך מוסף אחד ספציפי פרטי שלי היא ושלי, זה שהיא גיסתי האהובה, היא האישה של יאיר שהוא אח שלי, יאיר לפיד.
כן.
אז אנחנו כבר 37 שנים יושבות כל ערב שישי לסעודת שבת משותפת, כי אנחנו מין חמולה כזאת, יחד עם אמא של יאיר ושלי, עם הסופרת שולמית לפיד.
כן.
תמיד לשיחה שהיא מאוד הסיפור הישראלי בכל הרמות והצורות שלו. אז אני חושבת שהמפגש הזה הוא מבקש גם להפגיש את האישי עם הכללי, גם באופן שבו טקסט פוגש את העולם, וגם באופן שבו בית ישראלי פוגש את המציאות שבה אנחנו חיים, והוא כמובן לא בית רגיל, במובן שבתוכו יש גם את מקבלי ההחלטות, את יאיר שהוא כל הזמן בלב ליבו של האתגר של הסיפור הישראלי, ומאוד מחזיק אותו, תמיד אחז בו, ומאוד מחזיק אותו, אבל גם אנחנו כשותפות מאוד, שמאוד חיות את האתגר הזה, גם מעורבות מאוד, כל אחת בדרכה, מספרות בעולם את הסיפור הישראלי, לא רק דרך היצירה שלנו והכתיבה שלנו, אלא גם במפגש עם קהלים, נדרשות לשאלות הכי פוצעות ופצועות, ומנסות לתת עליהן, אני חושבת, תשובות שהן לא התשובות הקלות, אלא תשובות שבאמת, נבלעות בתוך הכאב, נבלעות בתוך האתגר, נבלעות בתוך מה שנדרש מאיתנו כחברה וכיחידים.
לסיכום, הרי אני לא יכולה לבקש ממך שתדברי על מפגש שעוד לא היה, אבל דווקא כפסיכולוגית קלינית ומהעיסוק המקצועי שלך, אם הייתי מבקשת אותך להנחיח תובנה אחת לגבי המצב שבו אנחנו נמצאים, שאותו את תביא לתוך השיח, אז מה זה יהיה?
אני חושבת שגם מה שאמרתי קודם, שגם במלחמות יצרים וגם בזרות, יש מה שקוראים בספרות רמזים מטרימים למציאות שבה אנחנו חיים כעת, מה שאומר שאנחנו לא יכולים אלא לשאול את עצמנו איפה שגינו, למה נשברו לוחות הברית, להתיישב כמו משה רבינו 40 יום ו-40 לילה, ולכתוב את הלוחות מחדש. ואני חושבת שאנחנו נשאל את עצמנו, מה הם מקורות השבר, ומה היא הכתיבה מחדש שאנחנו נדרשים אליה בעת הפצועה הזאת.
אז משאיר אותנו עם סקרנות ורצון לנסות אולי להשיב אחרי השיח. מירב רוט, פסיכולוגית קלינית ופסיכואנליטיקאית מאוניברסיטת חיפה, על פסטיבל הסופרים הבינלאומי.
אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית קריסאו ב-103 FM. אתם מאזינים לתחשבו טוב עם יהודית קריסאו ב-103 FM. ועכשיו דבורה שרר, פיית הבריאות.
ועכשיו אנחנו עם חברתנו דבורה שרר, יועצת תקשורת בתחום הבריאות, שמביאה מדי שבוע חדשות ממערכת הבריאות, והפעם זה חדשות חומלות. ערב טוב דבורה יקירתי.
ערב טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
בסדר, שיהיה לנו שבוע מבורך ובשורות טובות.
יש לי עוד השעה? שיהיו בשורות טובות השבוע, ככה קמתי עליו בבוקר, באמת.
הנה, זו חדשה.
גם חלמתי אפילו בלילה.
אז עם זה אנחנו נשתדל, כן, נשתדל עם זה ללכת.
אז באמת הגיע אליי איזשהו סיפור מאוד מאוד מעניין, על פרויקט של אישה, שבשם חיה ברונפמן, שהיא פענית, ככה קוראים לזה היום. והיא פשוט קראה למיזם שהיא הקימה, שאני לא מאבדת את השיער שלי, אני רק נפרדת ממנו לכמה שעות, ומקבלת אותו חזרה. עכשיו, אני זוכרת באופן אישי, שלפני 22 שנה, שאחותי חלתה בסרטן, היא גם נפטרה מסרטן, אבל אז לא היו את הטיפולים שיש היום, היום יש באמת המון המון טיפולים, ואנשים נשארות בחיים, והכל בסדר, ועם מלא תקווה, ואני זוכרת את היום שהלכתי איתה, לגלח את הראש, וחיפשנו פאה, וכשראיתי את המיזם הזה אמרתי, וואי, זה באמת נותן תקווה. ואותם נשים שהן פשוט נפרדות, מגלחים להם את השיער, ועושים מהשיער האישי שלהם פאה. ואז הרבה יותר קל להם לקבל את הביטחון עצמי ואת הכוח ואת הנראות, כי שיער אנחנו יודעים שזה חלק שהוא מאוד חשוב לאישה. והסלון של חיה ברונפמן, אני באמת חושבת, באמת, זה פרויקט שהתרגשתי לראות אותו בגלל שאני רואה את האנשים מה שהן עוברות, ומאפשרת לאנשים את האופציה לבחור איך הם נראות, את הנראות היומיומית שלהם, ומקבלות אותה עוד אפילו לפני תחילת הטיפולים, כי אנחנו יודעים שהשיער נושר בעקבות הטיפולים, לא בעקבות המחלה.
לגמרי.
ואני רוצה לחזור ולהגיד שיש תקווה היום גם לחולות סרטן. היום זה לא כמו שהיה לפני 20 שנה, הטיפולים הם מאוד ממוקדים, מאוד נקודתיים, והם מעניקות חיים, ואנשים חיות. פשוט זה באמת נותן תקווה. וגם אפשר להוסיף שנשים בעלות שיער דליל, יכולות להוסיף לפאה מיוצרת משערן תוספות של שיער טבעי.
יפה.
וזה יותר מראה מלא יותר טוב, יותר ויותר נעים ורגישות, ואת יודעת, אווירה חמה ואינטימית על ידי צוות, וזה נותן להם גם כוח וגם תקווה ו...
ללא ספק, יישר כוח גדול, חיה ברונפמן.
נכון.
תודה רבה דבורה יקירתי, שיהיה שבוע מבורך.
שבוע מבורך עם בשורות טובות.
אמן ואמן, תודה רבה. ואנחנו הגענו כמעט לסיומה של התוכנית, אבל ממש לא לפני שנדבר עם הרב איתמר חייקין, מהמכינה הקדם צבאית רוח השדה על פרשת השבוע. ערב טוב לך הרב איתמר חייקין.
ערב טוב.
מה שלומך?
תדעת, כל יום אצלנו זה... אירועים קורים בכזאת אדירות. היום התבשרנו בשורה טובה. הנה בשורה טובה אחת. צבי פלדמן הובא או יובא לקבר ישראל לאחר 43 שנה. בעיניי זה באמת אירוע מרגש. ומתכתב עם פרשת השבוע, את יודעת?
כן.
כן, ממש ככה. אחד הנושאים שמתעסק את הפרשה זה נושא המוות. מה היחס שלנו אל המת? ובעניין הזה אפשר לומר שיש שתי אישות כותביות למדי. יש כאלו שמקדשים את המוות. לדוגמה אצל המצרים. עושים פולחן שלם, ערים שלמים של מתים. בדרך כלל במקומות ותרבויות כאלה, מסכנים החיים. זאת אומרת, כדי אף אחד, האדרת יתר של המוות גורמת לזלזול באנשים החיים, ביכולת לשעבד מיליונים ממש לאורך הזמן, רק בשביל אותם אתרי קבורה, שזה בעצם הפירמידות למשל. יתד שני, שרק חיים יש, והמוות לא מעניין אותנו בכלל. זה גורם לזלזול במתים. ואיכשהו בתורה יש איזשהו ניסיון ללכת מצד אחד, יש בזה מצווה. יש בזה חסד של אמת. למה זה נקרא חסד של אמת? כי הוא לא יכול להחזיר לך טובה, שאתה מביא אותו לקבר ישראל.
כן.
והכהן הגדול, למרות שאסור להתאמה באופן כללי, אל המת הוא מצווה. זה נקרא מת מצווה. זה הצד השני. ומצד שני זה עדיין תמה. זאת אומרת, תמיד נכון שלצים בית קברות, אנחנו נוטלים עדיין.
כן.
להזכיר לנו שעדיין אנחנו צריכים לחזור לחיים, והעיקר זה החיים. ואולי הניסיון הזה ללכת על איזשהו, מצד אחד זו מצווה להתעסק בהבאתם לקבועה, ומצד שני להזכיר לנו, זה מחוץ לחיים, זה תמה, תחזור לחיים, תחזור לעשייה. זה איכשהו ככה הדבר שהיום כולנו נדרשנו אליו בידיעה הזאת.
אוי, כן, לגמרי.
מעיני אחת.
כן, כי איכשהו... עם זה שיש כאן באמת בשורה מאוד מנחמת למשפחה, ואנחנו כמובן יכולים רק להצטרף, עדיין בתוך כל האירוע הכללי זה עדיין מוקף.
נכון, אז אנחנו מוצאים אצלנו בכל זאת שנקודה קטנה של אור. החושך מחכה לנו, זה בסדר, הדברים הקשים שעוד יש לנו להתמודד, אם יהיו בכל מקרה כאן בשביל להתמודד, לא בשביל להישאר חלילה. אבל יש איזשהו, אני חושב, זה נקודה יפה, נקודה חשובה, ובכלל אני חושב שיש משהו אצלנו שצריך גם יום הזיכרון שעברנו אותו. אני חושב שהוא מביע את זה, איזשהו עם שלם, עמים לאומיים של עמים אחרים, זה מתחיל מחגיגה של על האש, רק מסיבות. ואצלנו כן מרכינים ראש, וכן הולכים לחבק את המשפחות האבלות והשקולות, וכן הולכים לזכור את הנופלים. אחר כך אנחנו חוגגים.
אני מסכימה איתך לגמרי. זה... תודה רבה, הרב איתמר.
מצטער שיצמתי אותך.
לא, אתה ממש, אתה לא זה שמעציב אף פעם.
תודה.
אז תודה רבה לך על הדברים הללו.
שיבת כל אחינו הביתה.
אמן ואמן ואמן. ואנחנו הגענו לסיומה של התוכנית. אסף נבו ערך והפיק אותנו, אחראים על השידור רן לודין וסתיו קורנס, ועורך הדיגיטל שלנו גיא רביב. שיהיה לנו שבוע מבורך, שיהיו בשורות טובות, שיחזרו אחינו לחיק משפחותיהם ולקהילתנו במהרה בימינו. שיהיה לנו שבוע מבורך.